אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח עם בני טייטלבוים.
אוטוטו אנחנו חוגגים במרכאות שנתיים לקורונה. זה התחיל במגפה תמוהה, הזויה, מאתגרת, ולאט לאט אנחנו מנסים להבין איך חיים לצד מגפה חשבנו שהן כבר עברו מן העולם. בתחילת הדרך, הציבור החרדי פתח את מהדורות החדשות, והיה על המוקד הרבה ביקורת הופנתה לעברו וגם מתוכו כלפי הציבור הכללי, ואנחנו רוצים להפנות זרקור לכל הנושא האזרחי, ההיבט האזרחי של החיים, וההגות החרדית, איך מתייחסת, איך הציבור החרדי מתייחס למדינה, האם זה משתנה לאורך השנים, ואנחנו בעניין הזה רוצים לדבר איתך, רב יהושע פפר, שלום וברכה.
שלום בני.
ותודה שאתה בא לאולפננו, רב קהילה ברמות, שכונת רמות בירושלים, מייסד ועורך ראשי של צריך עיון, וראש המחלקה החרדית בקרן תקווה. הקורונה זה רק תירוץ, נכון? זה רק עצים בעצם הרבה שאלות ותהיות של אדם חרדי מול מדינה יהודית אבל חילונית לגמרי.
כן, בהחלט. הקורונה היא טריגר.
טריגר.
אבל
זרז בעברית.
זרז, אבל וחד זרז.
כן.
כלומר, באמת, זרז שהציף הרבה מאוד מהשאלות הגדולות של היחס בין הציבור החרדי לבין המדינה. וכבר מהרגע הראשון, המשבר של הקורונה, כן, אי שם במרץ 2020, אפריל 2020, כלומר, אנחנו חוזרים אחורה, והשאלה הגדולה שם הייתה לסגור או לא לסגור את תלמודי התורה.
סעודת פורים לפני שנתיים כמעט.
סעודת פורים, זה שם זה התחיל. כאילו התחיל.
הגרגור התחיל.
כן. נכון, נכון, נכון. כן. ושם כבר עלתה השאלה, עלינו אתה, אם לצרינו, כלומר, האם מדינת החרדים, אם אפשר לקרוא לה כזאת, היא כפופה גם לתכתיבים של מדינת ישראל, או שלא?
כאשר זה עומד בסתירה. כלומר, אדם חרדי מציית לחוקי התנועה, אף אחד לא חושב שלא. אבל כאשר המדינה, או פעם אומרים המדינה, נכון. אומרת, תסגור תלמוד תורה, מה עושים?
נכון, אז בהחלט. חוקי התנועה הם לא מעלים אתגר. אין פה מתח. כמו שהחזון איש היה אומר, מדינה בתור ועד בית, עד כמה שמדובר בוועד בית, זה שמטפל בעניינים הטכניים, מסתיר לנו את, את החוקי התנועה, לאיזה כיוון וכו', אז הכל טוב. אבל כאשר יש לנו כבר תערובת, כלומר, המדינה באה ואומרת לנו מה לעשות בתחום פנימי, כלומר, פה זה בתחום של החינוך, ציפור הנפש של החברה החרדית, העתיד שלנו, אז כמובן שהעניין מסתבך מאוד. ואז השאלה היא, מה הסמכות? ופה אני אדגיש, הרגישות היא לא הייתה רק בנוגע למה הסמכות, אלא מה האחריות שלנו. האחריות שלנו היא כלפי פנים בלבד, כלומר שם האחריות שלנו, או שיש לנו אחריות כלפי חוץ, כי כאשר מדובר על מגפה, אז המגפה לא יודעת גבולות. היא לא יודעת לעצור בגבולות של בני ברק על גבול רמת גן. היא יודעת לעבור את הגבולות האלו. ולכן השאלה היא עד כמה גבולות האחריות שלנו. ופה באמת השאלה של אחריות אזרחית. המילה אזרחות היא לא מילה מאוד מקובלת.
למרות שהיא מופיעה במקורותינו, בתורה.
אזרחות?
אזרח.
כן, אזרח. אזרח בהחלט. סוכות. נכון. ובעוד מקומות. בהחלט. כגר כאזרח הארץ. נכון. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אז מילה תנכית. אבל במובן המודרני, המילה אזרחות, היא באה ואומרת שיש לנו שייכות או שותפות, שותפות גורל, שותפות של אחריות, עם כל באי שערי מדינת ישראל. והסיפור הזה עבור האדם החרדי הוא סיפור מורכב. הסיבות לכך הן רבות, ואני אשמח להרחיב בהן. אבל מה שעשה משבר הקורונה, הוא באמת הציף את הסיפור הזה, וגם הראה לנו עד כמה הוא סיפור רגיש. ולאחר מכן, עוד דוגמה אם תרצה, האסון במירון.
רציתי להגיד, האסון הקרב.
באמת?
זה ממש היה לי בראש, ואמרתי, אני אתן לך לסיים את המשפט. אבל הוא גם העצים מאוד, אסון כבד נוראי, 45 אנשים, ותמיד הייתה תחושה, לפחות אמרו אנשים שהתעסקו בזה, שכשזה מגיע לציבור חרדי, תמיד בדיונים אומרים, עזבו, ככה זה אצלנו, עזבו, לא זמי חופ. אנחנו מסתדרים, אנחנו יודעים איך לעבוד, ואז הגיע אסון הנוראי, ומסתבר שאין מה לעשות. אם לא עומדים בכללים, קורה אסון נוראי.
נכון, איך אמר אחד העסקנים, לא ייתכן שיהפכו את מירון לכותל המערבי. הכותל המערבי מתנהל בצורה אזרחית, כלומר בצורה של המדינה, ממלכתית. לא ייתכן שמירון, שיש לו את האווירה המיוחדת, עטופה או לוטה במיסטיקה ובאיזשהו אשן רוחני שנותן למקום הזה אווירה מיוחדת וחוויה שונה, לא ייתכן שגם שם תשתלט המדינה עם הממלכתיות שלה והאזרחות שלה. אבל ככל שהדבר הזה לא נעשה, אז חלילה אנחנו ראינו מה קרה באסון מירון. אם אנחנו רוצים להתנהל כמו שטיפל, אז הדבר הזה יכול לעבוד, אבל רק עד לגבולות מסוימים.
שטיבל אני מאוד אוהב. אני דווקא אוהב את השטיבל. אבל
אני בטוח, אבל למה אתה אוהב את זה? כי אתה רק מבקר שם, אתה לא גר שם. היית גר שם, אז היית פחות אוהב את השטיבל.
זה נאמר בחיוך. אבל יש פה גם שאלות אמוניות. אתה שומע שאלות אמוניות? כלומר, אנחנו אנשים שומרי תורה ומצוות, אמונים על כך שאדם מקבל שכר על שמירת מצוות, ובוודאי לא נענש. הציבור שהכי מקפיד על שמירת מצוות, חטף חזק בשנים, בשנתיים האחרונות.
אוהו, חטף חזק, כן. באמת שנתיים...
זה מעלה שאלות תיאולוגיות של
אנשים. שנתיים קשות. אני אגיד לך, הייתי אומר, זה לא העלה הרבה מאוד שאלות תיאולוגיות, כלומר, משברים תיאולוגיים, בעיקר בגלל שהציבור החרדי באופן כללי פחות מתעסק בתיאולוגיה. זה לא הנושא שבוער לו. האורחות החיים החרדיים הם אורחות חיים מאוד פרקטיים, מאוד פרגמטיים. כלומר, כך אנחנו עושים. זה זהות, זאת דרך חיים.
שייכות.
שייכות, כמובן, הזדהות, שייכות, דרך חיים. עכשיו, בדרך חיים הזאת, כמובן שמונחת בה הנחות יסוד תיאולוגיות, הנחות יסוד דתיות רבות, אבל ממעטים בעיסוק באותן הנחות יסוד. ולכן יש כמובן, זה כאב מאוד, והיה סוג של שבר, כאילו אוי מה היה לנו, כמה זה נורא, צריכים לחזור בתשובה, צריכים להתחזק, אבל זה נכנס לתבניות המוכרות, לתבניות שנוח לנו איתם, וזה לא ערער את התבניות עצמן. מה שכן מערער יותר, זה אפשר לומר, השאלה היא, איפה הקשר של המנהיגות בהקשר הזה? כלומר, איך דברים כאלה קורים? מה תהליך של קבלת ההחלטות?
יש, אבל אין הרי מנהיג אחד לציבור החרדי, אנחנו לא חיים בעידן הזה יותר, הרב שח, זכר צדיק לברכה, לא איתנו, הרב עובדיה יוסף לא, הרב שטיינמן לא, אין מנהיג אחד, אין התכנסות של פעם בשנה, מנהיגי הציבור החרדים מתכנסים להתוות דרך. אין חיה כזו.
כן, הייתי אומר שגם בעידנים שאתה הזכרת, גם זה לא היה כזה מובהק וחד משמעי. אבל קל וחומר היום, והשאלה של מנגנון לקבלת החלטות, היא שאלה שמנקרת בהרבה מאוד ראשים בציבור החרדי, מה שגוזר בעצם ביזור, ביזור רחב. המידע שלנו היום הוא מידע פתוח. אנחנו כבר לא מסתמכים בקבלת המידע שלנו על ביטונים, כלומר עיתונים מפלגתיים שהם מפלטרים, כן? פילטר. הם ממיינים איזה ידיעות יגיעו לציבור ואיזה לא. ולכן אנחנו גם בעידן שאנשים נוטים לקבל אחריות לעצמם, לכל הפחות יותר מפעם. וזה גם מערער, זה מערער מאוד את כל המבנה, מבנה הסמכותי של הציבור החרדי. אני לא אומר שהוא מתפורר, אני לא אומר שהוא ייעלם, ובבחירות הבאות נראה את כל אחד מצביע לפי צו מצפונו, ולא לפי מה שהרבנים אומרים. אבל מה שכן נכון, הוא שהאירועים האלו, אירועים גדולים, שפשוט נותנים זרקור, על עד כמה יש לנו אתגר, אתגר מנהיגות, אתגר של ארגון, של מבנה חברתי. והדבר הזה הוא לא פשוט. הציבור גדל, הוא כבר לא ציבור קטן של כמה מאות משפחות. מיליון פלוס, מיליון פסיק שתיים, פסיק שלוש איש. עכשיו, הציבור החרדי כמובן הוא לא הומוגני, הוא מורכב מהרבה מאוד תתי ציבור, מכל מיני סוגים. יש כאלה שכן, החוצניקים מבחינתם להיכנס לבית כנסת בלי מסכה, זה נורא, לא ייתכן. כלומר, אצלם יש את העניין האזרחי מאוד חזק. כן, בארצות הברית, לפחות חלקים גדולים מהציבור החרדי, בהחלט חשים את הסיפור האזרחי, לא פחות מהאדם הלא יהודי או לא חרדי. אבל מצד שני, יש גם את הציבורים שמבחינתם, מה זה אזרחות? כאילו, אין חיה כזאת. אנחנו עושים את מה שמקובל אצלנו. וזהו. וזה בהחלט מעלה לא מעט שאלות בנוגע להמשך התפקוד של הציבור החרדי ביחס למדינת ישראל. ימים יגידו בדיוק לאן זה ילך.
מה היית רוצה אבל? שהיחס למדינה ישתנה? הפעם, כמו שהזכרת את נושא של... המדינה זה ועד בית. מישהו צריך לארגן את העסק, בבניין מגורים, מישהו צריך לנקות חדר מדרגות, פה צריך שיהיה צבא, שיהיה צבא, אין שום קדושה, אין שום ערך בתוך זה. יש... צריך לשמור, אז לשמור, צריך שיהיה מערכת אזרחית, משרד הפנים, משרד הפנים. השאלה אם העוינות הזו, שלא אומר השנאה, בקצה החרדי זה כמובן אנטי-ציונות מובהקת בקצה של סאטמר.
נכון, בדרך כלל זה לא עוינות, זה יותר אפתיות אפשר לומר. כלומר, חוסר...
אדישות.
אדישות, נכון. אדישות, בדיוק. הייתי עם השלושה דברים, שלוש נקודות קצרות, הכל בקצירת העומר. נקודה אחת, הדברים האלה כבר השתנו מאוד. והם לא השתנו בגלל איזה עניין תיאולוגי או אידיאולוגי, לדעתי הם השתנו פשוט בגלל המציאות. העובדה שאנחנו חיים במדינת ישראל כבר עשרות שנים, ורובנו, כלומר, רובו המכריע של הציבור החרדי הוא דובר עברית. העובדה הזאת היא פשוט גורמת, יוצרת קרבה מסוימת, הזדהות מסוימת. אנחנו נוסעים לחול, פוגשים ישראלים דוברי עברית, וכיף לנו. אנחנו נהנים מלפגוש את הישראלי, שהוא אחינו בחול. וזה נכון גם לפה. אמנם יש מתחים, אמנם יש אתגרים, יש פוליטיקה, יש הרבה דברים, אבל... העובדה שאנחנו פה כל כך הרבה זמן גורם, לכל הפחות עבור חלק גדול מהציבור, קרבה וחיבור. ולכן כאשר ישראל, אני אומר את זה לחברים שלי, הם פחות מעורבים בעניינים, אבל מי שעוקב אחרי ספורט, אילו ישראל הייתה, נגיד, מצליחה בספורט כזה או אחר, והידיעה הזאת הייתה מגיעה לציבור החרדי, הם היו גאים בכך.
כן, גם בספורט?
כן, הם פשוט לא עוקבים כל כך, כי זה לא נמצא ביתד נאמן. אבל מנצחים באירוויז'יון, זה אמנם חילוני, וזה גס, וזה לא יפה. אבל כן, יש תחושה של גאווה. אנחנו ישראלים. זה ודאי חודר. אפילו תרבותית. הילדים שלנו מגיעים מהמוסדות החרדיים, קלאסיים, עם נגנים MP3, ההיסטורים האלה של פעם, עם שירים של חנן בן ארי, וישי ריבו, ואפילו עומר אדם. כלומר, אמנים ישראלים, שהם ממש לא חרדים, והשירים שלהם בכלל לא חרדים, אבל הם חוצים מגזרים. וזה דבר חדש. זה לא היה בעבר. אז קודם כל, העובדה שאנחנו פה הרבה שנים, חולקים שפה, חולקים סלנג וכך הלאה, זה א', בית הגודל שלנו. אנחנו שם, בין אם נרצה, בין אם לא. אם זה באקדמיה, אם זה בתעסוקה, אם זה בכלל, בהווי שלנו, זה כבר לא תרבות מובלעת. אי אפשר לשים את החרדים בפינה ולהגיד להם, תתנהגו יפה. אז זה דבר שני. אבל דבר שלישי ומאוד חשוב, אני חושב, אנחנו גם... מתחילים לחשוב, ואם לא, אז עלינו להתחיל לחשוב, כיצד אנחנו לוקחים אחריות על הסיפור הזה. הסיפור של מדינת ישראל זה לא רק סיפור כלכלי. מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, כלומר, הנציג הפוליטי של עם ישראל. עכשיו, אפשר בהחלט להתווכח, האם זה טוב או זה רע, היינו רוצים, היינו לא רוצים. זאת העובדה. כיוון שהעובדה הזאת היא עובדה קיימת, ו... לדעתי אפשר גם להודות על העובדה הזאת, והרבה מאוד חרדים אומרים תודה, מועידים כל יום, ברוך השם, אנחנו חיים תחת ריבונות יהודית, זה דבר טוב, זה עזר לנו הרבה, בהרבה מאוד היבטים, גם אם אוהבים להתכחש, אבל עובדה. עכשיו, איך אנחנו לוקחים אחריות על הסיפור הזה? אנחנו נהיה שם. איך אנחנו רוצים לתרום? מה בעינינו מדיניות כלכלית? איך בעינינו מתפקד משרד חוץ של מדינת ישראל? מה יש לנו לומר? לעם ישראל, כיוון שיצרנו לעצמנו את הגבולות האלו של ההתבדלות, מפחד מוצדק ממה שקורה בחוץ, אז גם הפסקנו לחשוב כיצד אנחנו יכולים לתרום לעם ישראל במובן הרחב, ואנחנו יכולים, אבל לא עושים את זה. ויש גם חשש מהצד הלא חרדי. מה יקרה? יש תמיד קריאות, בואו תשתלבו. בואו תשתלבו on our terms, כאילו כמו שטוב לנו. אבל יש חשש, אתה זוכר ב-2020, את כל הסיפורים של הקיץ עם ההופעות, כן, הופעות בציבור של אמנים חרדים בחיפה ובאפולה.
מוטי שטיינמיץ,
נכון? גוואלד, הופעה בהפרדה על שטח עירוני, מה יהיה? זה מדרון חלקלק, כל מיני טענות חרדיות שמשתמשים נגד החרדים.
כלומר, רב יהושע פפר, יש כאן הבנה של הציבור החרדי שהמדינה זה לא שיקוץ, ומעיינתי ברמה הפוליטית, אתה חושב שיש כאן התקרבות בין הגישה של המזרוחניקים, שאומרים, אוקיי, המדינה מחללת שבת, המדינה היא לא מדינת הלכה, אבל יש פה משהו שצריך להכיר, הקדוש ברוך הוא פסק כבר את ההלכה. כלומר, החיים פסקו שקרה כאן משהו, קיבוץ נדחי ישראל זה בכל אופן נס מופלא, בוודאי אחרי השואה, אחרי 2000 שנות גלות, ויכול להיות שהאם יש פה שינוי ברמה התיאולוגית החרדית.
שאלה מצוינת.
בשביל זה משלמים לי 100,000 דולר בחודש פה.
אני חושב תשמע, הכיפה של המדינה היא לאט לאט מחליפה את אופייה. כלומר, היא התחילה...
עכשיו אתה מלחיץ הרבה אנשים.
הכיפה של המדינה הייתה כיפה סרוגה מובהקת, ולאט לאט היא הופכת להיות כיפה שחורה. לא רק ברבנות הראשית, מוסד מדיני שפתאום החרדים הפכו להיות החסידים הגדולים ביותר של הרבנות הראשית, למרות שבעבר הם היו האויבים הגדולים שלה. שים לב למהפך הזה.
לא, כי הם שמה, זה ברור.
כי הם שמה, נכון, אבל זה שהם שמה, אל תחשוב שזה לא משפיע פנימה. אפשר לומר, לא, זה טכני, זה ג'ובים. בסוף זה משפיע, אבל זה לא רק שם. לאן הולכים שחקני כדורגל שהם לא רוצים לשחק בשבת? אתה יודע לאן הם הולכים? לנציגים החרדים. והנציגים החרדים הם נבוכים, מה אנחנו אומרים? מצד אחד, שחקני כדורגל, כאילו מה זה קשור אלינו? אנחנו נציגים של בני תורה, של ישיבות, של תקציבים לאברכים. מה שחקני כדורגל? אבל אומר הציבור החרדי, זה לא בא הנציגים, זה בא מהציבור. אומר הציבור החרדי, כן, אנחנו צריכים להיות שם בשביל אותם שחקני כדורגל, כי יש לנו אחריות על מה שקורה במדינה, זה מדהים. וכנל בעוד הרבה סוגיות, שמצד הנציגים הייתה מוכנות, הם בפוליטיקה הישנה, עושים דילים. תביאו את התקציבים הרלוונטיים, אנחנו נצביע איתכם. למשל, ברפורמה של הכותל, 2016. אז הנציגים החרדים הסכימו.
נכון,
עם
נכון.
עם הפשרה של הכותל.
אגב, שאלתי את מי ששאלתי, אחד הקודקודים, אם לא הקודקוד, בלי שמות, כמו שאומרים, והוא אמר לי, הסבירו לנו מאוד פשוט, שאם לא נוותר על זה, אז נקבל את הרפורמים בתוך חוות הכותל עצמה. לכן הסכמנו ששם בצד הם יוכלו. זו הייתה הסיבה. פוליטיקה...
הכל אפשרי.
הגיונית, אגב.
מה קרה, תכלס? הייתה מחאה גדולה מאוד מהציבור עצמו, בעיקר מהאתרים החרדים, נכון. איפה שלא מעט מהציבור נמצא, והסיפור הזה התפטל. כלומר, הציבור החרדי כן, הוא מרגיש שהוא חלק, הוא מרגיש שיש לו אמרה, יש לו סי, והוא מרגיש תחושת אחריות. ואם פתחנו בדיון על האחריות האזרחית, אז הנה, אנחנו רואים שיש לסיפור הזה פנים שונות. זה לא סיפור חד-ממדי. יש אחריות הולכת וגוברת, היא עדיין לא מקבלת את הביטויים המקובלים של אחריות אזרחית. כלומר, שאני, אף אחד לא שמח לשלם מיסים, אבל אני עושה את זה כי אני מבין שיש לי אחריות גם על הכבישים והמכשירי MRI, כמו שיש לכולנו.
כן, השאלה אם אתה רואה כתיבה בתוך הציבור החרדי, למשל, התמודדות עם נושא של ריבית, שזה חלק ממחזור הדם של הכלכלה המודרנית, זה שאתה מקבל כסף ומחזיר קצת יותר, וכך למעשה בונים, אנשים קונים בית, מה זה משכנתה בעצם.
נכון. אז אתה שואל אם אני רואה כתיבה, אני אומר, הייתי מאוד רוצה לראות כתיבה.
לא בצריך עיון.
גם בצריך עיון, ודאי. כלומר, אני רוצה כתיבה בצריך עיון, איך אנחנו בונים כלכלה יהודית. מה זה בכלל כלכלה יהודית? כלומר, הגישה עד היום, זה לשים כיפה על מה שקורה אצל החילונים. כלומר, נעשה יותר עסקה. נגייר. אבל האם באמת זאת הגישה? האם בשביל כך הגענו, חזרנו לציון, למולדת, כדי לשים כיפה על כל ההסתרים שיש בכל אומות העולם, ופשוט לעשות העתק הדבק, ברור לי מאוד שלא. אני חושב שברור להרבה מאיתנו, אבל זה דורש הרבה מאוד מאמץ שטרם נעשה. אל תשכח, בתחילת הפרויקט הזה של המדינה, היה מאוד נוח לחרדים לקחת מושב אחורי, לומר, אנחנו עוסקים בבניין בשיקום של עולם התורה, ואתם תעסקו בשיקום של המדינה, ביבוש הביצות וכך הלאה, בוא נראה מי יצליח. והאמת, שנינו הצלחנו, אבל עכשיו הגיע הזמן לשתף פעולה. אין כבר אפשרות להמשיך את הפרויקטים האלה בנפרד, צריכים לשתף פעולה ביחד.
אבל הרבה פעמים שאני מדבר עם אנשים חרדים, תמיד החשש שהשתלבות או עבודה או רכישת מקצוע תפגע בחרדיות. האדם יהיה פחות חרדי, הוא יהיה פחות ישיבש, פחות בן תורה, ואומרים, זה קורה, אפשר לשאול מדוע זה קורה, מדוע החינוך החרדי הוא לא מספיק חזק ולא מאפשר לאנשים להתמודד עם הפיתויים של הרחוב החילוני.
כן.
וזה מחיר שאני לא מוכן לשלם.
כן, תשמע, החינוך חרדי, הוא מגיע מנקודת מוצא חרד, של חרדיות. כלומר, ואני חושב, לדעתי בצדק רב, לא קל לעמוד בפיתויים בגיל 14 ו-16 ו-18 ו-25 ו-30. זה לא קל, ומשלמים מחירים. עכשיו, כל אחד משלם מחיר. האסטרטגיה של הציבור הדתי-לאומי, גם כן, משלמים מחירים, וגם החרדים, בכך שהם מסתגרים ומתפדלים, גם כן משלמים מחירים, ובעיקר מחיר הזה של אחריות או היעדר אחריות כלפי מה שקורה מחוץ לכותלי הציבור החרדי. אבל, אתם יודעים, יש פה משהו יותר עמוק. יש פה גם היחס אל החומר, היחס אל החומריות. האם אפשר לקדש את החומר, כמו שנעשה בציבור הדתי-לאומי, לעתים קרובות, כלומר, אנחנו מלקטים ניצוצות, נכון? גם מהמקומות החומריים יותר, אפילו מהמקומות החילוניים יותר. גם שם רואים קדושה, גם למדינה יש ממד של קדושה, גם לצבא יש ממד של קדושה וכך הלאה. עבור הציבור החרדי, הדבר הזה הוא זר, הוא קשה. לא גדלנו ככה. זה מקום שהוא... איך אפשר לומר שפוליטיקאים יש להם ממד של... אפשר לרקוד איתם, ריקודי קודש ביום העצמאות. האדם החרדי מסתכל על זה ואומר, כאילו, מה זה? זה לא הגיוני. זה נוגד את כל האינטואיציות.
אלה המנומסים. הפחות מנומסים צוחקים על זה, או כמו שהבדיחה המפורסמת, על התלמיד ישיבת מרכז הרב שהגיע באיחור לטקס של יום ירושלים, ישב בכיסא בבית המדרש והתחיל לשיר ירושלים של זהב ושל נחושת ושלו, ככה שינן את השיר, כאילו זה מצווה... לקרוא את השיר ביום ירושלים.
נכון.
הם לא אגיעים על זה.
אז אני נותן את הגרסה המנומסת, כמובן.
כן, לא ברור.
ללא ספק. אבל אני אומר, כעת הזמן, לציבור החרדי עצמו, אני לא אומר לחשב מסלול מחדש, אבל לראות כיצד אנחנו משמרים את הנכסי צאן ברזל. כן, התפדלות תרבותית, זה א' ב', לא רוצים שלילדים שלנו בני 14 יהיו סמארטפונים. זה חשוב לנו מאוד. כן, אנחנו לא... רוצים לקדש את החילוניות. היא לא ראויה לקידוש, כלומר, היא מסוכנת, היא נוגדת את הקדוש לנו. ולכן אין לנו את הרצון או את היכולת ללכת לכיוון הזה, ולכן אני לא חושב שזה יהיה באותו מקום, כמו הדתיות הלאומית, כמו שאמרתי מקודם, האם זה עוד גרסה של הדתיות הלאומית? אני לא חושב. גם הנקודת המוצא כל כך שונה. אנחנו באים ממקום של התפדלות, טוטלית, מקסימלית, ועכשיו אנחנו מסתכלים פנימה או החוצה ורואים מה ניתן לעשות. מה שבעיקר לדעתי חשוב זה באמת לגבש עמדות תורניות. כיצד אנחנו מחנכים? לא בגלל צריך עיון יהושע פפר או עוד אנשים, הציבור החרדי ילך לעבוד או יעשה חיבור לאינטרנט או ילך ללמודים וכך הלאה. זה הוא עושה בכל אופן. השאלה היא כיצד אנחנו יכולים לאפשר לתהליך הזה לקרוא בלי שאנחנו נאבד את הנכסי צאן ברזל שהצלחנו לצפור למשך 70-80 שנה. והדבר הזה הוא אתגר. אני לא מזלזל באתגר, לא מזלזל במתח המובנה של מצד אחד להיות מעורב, לתת איזשהו עיצוב משלנו על מה שקורה בפרסיה של מדינת ישראל. לא רוצים להפוך את כולם לחרדים כמובן, אבל כיצד המדינה יכולה להיות יהודית וכיצד אנחנו יכולים לתרום לזה, ומצד שני לשמר את מה שיקר לנו. לא סיפור קל. לא סיפור קל, אבל הוא סיפור הכרחי. אין לנו פרירה. ויפה שעה אחת קודם.
וחוץ ממך, אתה מזהה גורמים בציבור החרדי שעוסקים בכך?
קודם כל, בוודאי. בוודאי לא הרבה, אבל בוודאי יש. יש לי כמה וכמה חברים, בין מרבותיי ובין מתלמידיי, שמתעסקים בזה. אני אגב חושב שהציבור החוצניקי, החרדי, יכול להיות שתהיה לו גם תרומה מעניינת בהקשר הזה, בגלל שאין להם שום בעיה עם אחריות אזרחית. אין להם בעיה גם לצאת לעבוד, והם גם יש להם ציונות מסוימת, ציונות רכה, הם לא חוצניקים וחרדים, אבל בכל אופן עלו ארצה, מעוניינים להשתלב...
בדרך כלל עם מקצוע, נכון?
עם מקצוע, מעוניינים להיות חלק מהעם היושב ציון, הם מבינים את גודל השעה של... הם מיליוני יהודים שחיים פה ורוצים להיות חלק מהסיפור הזה, ודווקא משם יכול להיות שאפשר למצוא הרבה פרטנרים לסיפור הזה.
זה לא במקרה שאני שומע אצלך איזה מבטא אנגלוסקסי, נכון?
אולי זה לא במקרה.
לא. למרות שאמר לי קרוב משפחה חרדי, אני יודע שבארצות הברית החרדים עובדים, אנחנו לא רוצים להיות חרדים חוצניקים, אנחנו לא רוצים להיות כמוהם, אנחנו רוצים להישאר ייחודיים.
את הפח השמן הטהור. תראה, כן. אני גם, אני לא אומר לעשות העתק הדבק ממה שקורה בחו"ל. כי מה שקורה בחו"ל זה שם, ופה באמת החרדיות התפתחה בכיוונים אחרים. אבל בוודאי ובוודאי שיש מה ללמוד. לא העתק הדבק, אבל ללמוד בהחלט אפשר, ואני באמת מאמין ש... מיני ומיני, יש הרבה תנועות של התחדשות במקומות שונים, בספירה, כאילו בספייס החרדי. בסוף השאלה היא כמובן, כיצד הדברים האלו ישתלבו בתוך מארג, שיש בו הרבה מאוד כוחות, כוחות נגד, כוחות פרו, יש כאלה שהם אדישים, והרוב המכריע, הוא יושב על הגדר, ומצפה לראות לאן הסיפור הזה ילך. ימים יגידו.
אז אם אני חוזר לנושא הפרקטי של נניח שחס וחלילה תהיה הוראה לסגור שוב את בתי המדרש, את תלמודי התורה, וזה כמו שאמרת, פגיעה בציפור הנפש, בגלל מגפת קורונה, אנחנו עכשיו עם תפוצת האומיקרון, שאנחנו לא מצליחים להתמודד, אנחנו רואים מה קורה בכל העולם. מה תאמר, אם שאל אותך הרב קניבסקי?
אז תשמע, זאת שאלה מצוינת, תשמע. לדעתי שני הצדדים פה למדו משהו. במשך השנתיים האלו. אני חושב שגם המדינה, כלומר גורמי המדינה, הרשויות, הציבור הכללי, הוא למד קצת גם לדבר בניסוח יותר מותאם. כלומר, לבוא ולומר, אנחנו גוזרים, לזכור את המוסדות, זה לא נעשה בשום שכל. מכירים כבר יותר לעומק את מה שקורה בציבור החרדי. אגב, מה שאמרתי מקודם, העניין התרבותי, ילדים שלי שומעים את חנן בן ארי, שים לב, גם בצד החרדי, גם בצד החילוני של המתרס, פתאום יש לך את שטיסל, ויש לך את שבבניקים, כלומר, הקרבה הזאת היא משני הצדדים. לא היה, לא הייתה התכנות לזה, לדעתי, לפני 20 שנה. הכל היה מאוד עוין, הכל חדשות, הכל לא יפה. אז רק להדגיש, מדובר בסיפור הדדי, במובן מסוים, אז אני חושב שגם הציבור הכללי למד משהו, וגם הציבור החרדי למד. אתה רואה היום שהתגובות, מתוך החצרות החרדיות, הרב קניאבסקי לצורך העניין ועוד, יותר מתונות, יותר באות לקראת, פחות מטריסות כמו שהיה בהתחלה. אנחנו למדנו איזשהו לקח, אני מקווה שהלקח הזה הוא גם עמוק מאשר על פני השטח, וגם יכול לחלחל למקום של לקיחת אחריות עמוקה, כי תשמע, יש לנו הרבה עבודה, ועבודה כלפי פנים, כי יש הרבה דברים שחודרים מבחוץ, שאנחנו צריכים לדעת כיצד להתמודד איתם, וגם עבודה כלפי חוץ.
כן, וגם מירון, אני מניח, החשש הגדול של ציבור חרדי, זה שפתאום, אם זו המדינה, אז גם נשות מירון ירצו להדליק אבוקה או מדורה, ותקבל את האבוקה של התנועה הרפורמית. כלומר, אני מבין שזה החשש בעצם, השאלה איך פותרים את הבעיה הזאת אחרי האסון הכבד,
נכון, אני כן, אני לא הייתי מערב פה את, אתה יודע, יש הרבה סוגיות שהזכרת, והסוגיה של הרפורמים, הממשלה הנוכחית, החשש הוא כמובן קיים. מצד שני, תראה, הציבור החרדי הוא פרגמטי.
ברור.
זה כן, הוא לא חי באיזה ספרות עליונות, הוא פרגמטי, והוא מבין שאנחנו צריכים לתקן את הסיפור הזה, אנחנו לא יכולים להמשיך כמקדמת דינה. ולכן אני מאוד מקווה שההסתרים הנכונים יתוקנו בהקדם.
לו יהי, הרב יהושע פפר, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
תודה רבה לך, הזכות שלי.
תודה גם לך, העורך איתי סופרין. אפשר להזין לנו בכל יישומוני ההסקטים, באתר כאן, באפליקציה, בדף הפייסבוק כאן הסקטים. אני בני טייטלבום, תודה, שיהיה רק טוב, בריאות, שלום.
כיוון הרוח.